שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת האישה החשובה שיינה בתיה בת יוסף דוב, אמא של ידיד יקר, רב שניאור מינסקי, שמסייע הרבה להפצת תורה ושיעורים. חזרתי עכשיו מהלוויה שלה מירושלים, לכן קצת איחרתי. חשבתי בדרך שאברהם ושרה עברו ביחד 10 ניסיונות, התלטלו ממקום למקום, מחרן לארץ ישראל, בארץ ישראל, בחברון, בבאר שבע, בארץ פלישתים, התלטלו ממקום למקום כדי להפיץ את הבשורה של הקדוש ברוך הוא. גם האישה המיוחדת הזאת התלטלה עם בעלה בארץ ישראל, ב10 מקומות, ב10 ערים. בעלה, רב יעקב מינסקי, שיחיה לאורך ימים, היה הקצין של הרבי לענייני הקמת בתי ספר, רשת בתי הספר של חב"ד. הוא היה האיש של הרבי, רק עליו הרבי שמח להקים בתי ספר חדשים ביישובים בדרום, בצפון. במשך החיים הם עברו 10 דירות. הם עברו, והיא תמיד כשהוא היה בא הביתה ואומר, אוקיי, סיימנו שנתיים בברוש, סיימנו שעתיים בתענכים, היא הייתה שואלת, לאן? והייתה אורזת, משפחה נדמה לי של 16 ילדים, שיהיו בריאים כולם, לוקחת את כולם, את כל הילדים המטלטלים, ועוברים למקום חדש. עכשיו חזרתי מהלוויה שלה, היא באמת הייתה ראויה לכבוד הזה של הנשמה תהיה עלייה, והיא תמליץ טוב על בעלה ועל הילדים והנכדים והנינים לבריאות ונחת וכל מה שהם מבקשים. ילדה בת 7 יושבת על הברכיים של סבא רבא שלה בן 100. היא מעבירה יד על הלחי של סבא, יהודי בן 100. הלחי כבר מגורדת, עייפה, עם הקמטים, בליה של האור, יובש. ואז היא מעבירה יד על הלחי של עצמה, ילדה בת 7. לכי חלקה, רכה, נעימה למגע. היא חושבת רגע ואומרת, סבא, אתה נולדת לפני הרבה זמן, נכון? ואני נולדתי לא מזמן. אז אני חושבת שהעולם הולך ומשתפר כל הזמן. יש אנשים שלא סובלים מזקנה. יש אדם, רש"י אומר, על אישה אחת במהלך ההיסטוריה, שלא סבלה מזקנה. כולנו בוכים ומבקשים ברגע הכי גדול בשנה, אל תשליחנו לעת זקנה. כי אנחנו יודעים מהי הזקנה. אנחנו יודעים שאדם 50 שנה מטפס ומטפס ומטפס, ואז אנחנו רואים בפרקי אבות מגיל 60, קודם זה היה לכוח ולעצה ולרדוף, ומגיל 60 זה מתחיל לרדת. ואדם מאבד את הכוח ומאבד את היכולת הפיזית, לצד ההתחזקות השכלית והמנטלית והכבוד שאנחנו נותנים למבוגרים, אבל אנחנו יודעים כמה הזקנה היא אתגר גדול, שהגוף מאבד את הכוח, ולראות אדם שהיה בשיא כוחו ושיא תפארתו ומנהיג המשפחה, ופתאום זקוק לעזרה של אחרים, וזקוק לסיוד, וזקוק לתמיכה. אלו מראות קשים מאוד, ואנחנו לא יכולים לברוח מזה, זה המחיר של החיים. הזקנה היא החלק הקשה בחיים שאנחנו מבקשים, אל תשליחנו. תביא אותנו לשם בכבוד, בבריאות, עם יכולת לדאוג לעצמנו ולא להזדקק לאף אחד. אל תעזבנו ככלות כוחנו. וכאן ברש"י בתחילת הפרשה ונותן פצצה, לפני רש"י זה כבר מדרש רבה, אתה קורא אותו ככה, תמיד יהודים קוראים את הרש"י, כולם מכירים את הרש"י, אתה קורא את זה, נו, בסדר. כאילו עוד איזשהו דרש, דרש נחמד כזה שעושה טוב על הלב. אבל היום אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לדרש הזה ולהבין עד כמה זה רציני. כשאתה חושב על מה שרש"י בא ואומר פה, הוא אומר לך, תשמע, שרה אימנו, היו לה חיים מושלמים. שרה אימנו, עד הרגע האחרון, הייתה צעירה כמו ילדה בת 7. הייתה צעירה כמו נערה בת 20. היא מראה של נערה בת 20, מראה צעיר ורענן וחיוני, בלי חטא בפנים. כל חייה, אומר רש"י, היו שווים לטובה. עד הרגע האחרון היו לה חיים מושלמים, חיים טובים, הייתה צעירה, בלי חטא. חיים הכי טובים שיש היו לשרה אימנו. כך אומר המדרש, נקרא את המדרש הזה, מדרש רבה תחילת הפרשה. יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה, פסוק בתהילים למד זין. על מי זה נאמר? שהשם יודע שימיהם תמימים ושנותם תמימים, כשם שהם תמימים, כך שנותם תמימים. בת חף כבת זין לנוי, זה הולך על שרה אימנו, שבת חף כבת זין לנוי, בת 20, היא הייתה נראית כמו בת 7. מה המעלה? לכאורה יגידו, הרי להפך. לכאורה היופי של בת 20 יותר גדול מיופי של בת 7, אז הסתכלתי במפרשים, אומרים שהיופי של בת 7 זה יופי טבעי, בלי איפור, בלי שום דבר, זה היופי שהקדוש ברוך הוא נתן. אחר כך, בת 20 כבר נזקקים לכל מיני עזרים אחרים. אז בת חף כבת זין לנוי, בת קוף כבת חף שנה לחטא. אומר רש"י, שבדרך כלל עוברים החיים, ככל שעוברות השנים, אדם צובר עוד ועוד חטאים. הוא רוצה עוד ליהנות מהחיים, עוד ליהנות, עוד להספיק בחיים, לספק את הגוף שלו, לענג את הגוף, הוא חוטא. שרה בגיל 100 הייתה נקייה מחטא כמו בת 20. וזה דבר מדהים כשאתה חושב רגע על מה שרשי אמר פה. אומר לך רשי, תשמע, היה אדם שלא הזדקן. כל בני האדם מזדקנים, האור מזדקן, הקומה שחה, האדם מתכופף כבר, כבר מאבד את הכוח. שרה אימנו בת 100 הייתה נראית כמו בת 7. בת 100 הייתה יפה, הייתה צעירה כמו בת 7, לא הזדקנה אף פעם. כל ימיה, נראית רשי שאומר, כל ימיה היו שווים לטובה. לא קעתה, אינו ולא נס לכו, אבל לא כתוב שהוא נשאר צעיר. פה לא מדובר רק על יכולת מנטלית, זה כתוב על זקני תלמידי חכמים שדעתם משתבחת עליהם. אבל הם נראים כמו אנשים מבוגרים, הם זקוקים לאנשים שיחזיקו אותם משתי הידיים. שרה אימנו, אומר רשי, דבר מדהים, לא הזדקנה, נשארה צעירה, כמו יופי של בת 20, כמו יופי של בת 7. וכל אחד שואל את עצמו, זה שרה אימנו שאנחנו מכירים? זה שרה אימנו שעליה מסופר בפרשיות הקודמות דברים אחרים לגמרי? מה רשי בכלל מדבר? זה נראה שכאילו כמה דיברנו בשבועות הקודמים על הקשיים שהזוג הזה עבר, האתגרים שהזוג הזה עבר. בא רשי ונפרד ממנה, דע לך, כולם שווים לטובה. אישה של חיים מושלמים, של טוב מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, טוב פנימי, טוב חיצוני, שרה, כאילו שרה אימנו הלכה מהעולם עם חיוך. איזה שרה אימנו, על מה מדובר? בואו נקרא את רשי. רשי מוסיף ביור על המדרש. מאיפה המדרש לקח חידוש גדול כזה? זה הרי לא ייתכן. אישה בת 100 שתיראה כמו בת 7 או כמו בת 20, זה הרי נגד ערך הטבע. מאיפה המדרש למד חידוש כזה? אומר רשי, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. תראו איזה פסוק מסובך. פעמיים חיי שרה, והיו חיי שרה ושני חיי שרה, ועוד 3 פעמים שנה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. שני, וחוזר הפסוק, שני חיי שרה. כבר התחלת והיו חיי שרה, מה אתה סוגר את הפסוק? עוד פעם שני חיי שרה. אומרה שנכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. למה אומרת התורה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים? אתה צריך לומר, והיו חיי שרה 100, 27 שנים. למה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים? לומר לך שבכל מסגרת היה משהו מיוחד. ב-100 שנה היה משהו מיוחד, ב-20 שנה היה משהו מיוחד, ב-7 שנים היה משהו מיוחד. מה? חוזר רשי על דברי המדרש, בת קוף כבת חף לחטא, מה בת חף לא חטאה, שרענה בת עונשין, בעונשי שמיים עד גיל 20, אף בת קוף ולא חטא, כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מעניש עד גיל 20, אז כמו שאישה עד גיל 20 נקייה מחטאים, כך בת קוף, כך שרה בת 100 הייתה נקייה מחטאים, ובת חף כבת זין ליופי, וכך שרה בת 20 הייתה נראית כמו בת 7. הוא מסכם רשי, למה חוזרת התורה ואומרת שני חיי שרה? כולם שווים לטובה. החיים של שרה מרגע הלידה עד רגע הפטירה, רצף של שלמות, רצף של טוב, אור שלא מזדקן, מראה שלא מזדקן, לא בחיצוניות ולא בפנימיות, וכך אישיות שלא חוטאת ולא נכשלת בשום דבר. אתה מסתכל על רשי הזה ואתה אומר, מה? אתה מסתכל על רשי הזה ואתה אומר, הזאת נעמי? הזאת שרה שאנחנו מכירים שעד גיל 90 לא זכתה לחבוק ילד? להגיד שכולם שווים לטובה שרגע אחד היא לא הזדקנה? מה הולך כאן? מה שרוצה ללמד אותנו איזושהי תובנה שנסתכל שכשאנחנו נפרדים מאברהם ושרה, ניפרד מהם בדרך אחרת. ננסה ללמוד אחרת מה זה טוב ומה זה רע, ומה זה קושי ומה זה קל, שנשנה את כל התפיסה שלנו על האתגרים של החיים. בואו נתחיל לראות את השאלות של המפרשים, כל אחד מכיוון אחר, אתה לא יודע איך להתחיל להסתכל על רשי הזה. א', שואל הרמב"ן שאלה פשוטה, בלי להיכנס לעומק. אומר, מה פתאום? מה אתה אומר לי רשי? שאם כתוב 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, זה בא להעיד על שלמות. זה בא להגיד שכל החיים שלה היו מושלמים. כל החיים שלה היו טובים מההתחלה ועד הסוף. אומר רשי, אומר הרמב"ן, רגע. בואו נדפדף כמה דפים. נראה על פטירת ישמעאל, מה כתוב שם? אותו דבר. שנה, שנה, שנה. נו, מה תגיד? שהחיים של ישמעאל היו מושלמים? שהוא היה בלי חטא? ישמעאל הרי כל חייו חטא ומרד, ורק בסוף ימיו חזר בתשובה. רמב"ן חף ג' א', אין מדרש זה נכון, שהרי גם בשני חיי ישמעאל נאמר, ואלה שני חיי ישמעאל 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים, ולא היו שווים בטובה. אז א' שואל הרמב"ן מבחינת התורה. כשהתורה אומרת שנה, 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 היא לא באה לומר שהחיים היו שווים לטובה, עובדה שגם אצל ישמעאל זה נאמר. אלא מתחילה רשע ועשה תשובה רק בסוף. אלא שנה, שנה, דרך הלשון, זה לא בא ללמד כלום. אבל מעבר לכך, אתה אומר לי ששרה הייתה תמיד צעירה? הרי מה שרה אומרת? קראנו בשבת, אתמול, לפני יומיים. באים המלאכים ואומרים לה, שרה, את הולכת ללדת, כעת חיה ולשרה בן. איך היא מגיבה? היא צוחקת. למה את צוחקת? מה, את לא מאמינה בניסים? היא אומרת, אני מאמינה בניסים, אבל היא גם מאמינה בעצמי. אני יודעת על מי מדובר. אני כבר חווה את גיל הבלוט. אחרי בלוטי הייתה לי עדנה. אני כבר לא יכולה ללדת. אז מה אתם מספרים לי סיפורים? היא צוחקת, היא לא מאמינה. והקדוש ברוך הוא שואל למה היא צוחקת, היא אומרת, לא צחקתי. המפרשים אומרים, מסבירים את זה מאוד יפה, מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא אומר למה היא צוחקת, היא אומרת, לא צחקתי, מה היא... היא כן צחקה. ראיתי דבר יפה שכתוב בכמה מפרשים, שרה לא צחקה בפה, היא צחקה בלב. היא עצמה לא ידעה שהיא צוחקת. היא קיבלה את בשורת המלאכים, אבל זה כמו שלימדו אותנו על התת מודע, על הפסיכואנליזה. יש דברים שאתה צוחק בלב, במוח, אתה אפילו לא יודע שאתה צוחק בגלוי, שאתה לא מאמין. היא פשוט לא האמינה, כי היא הכירה את עצמה. אז מה רש"י אומר לי, כולם שווים לטובה, שרה אף פעם לא הזדקנה, שרה תמיד נשארה צעירה. היא עצמה מעידה, אחרי בלוטי הייתה לי עדנה. היא מעידה שהיא כן הזדקנה. היא מעידה שהיו עשרות שנים שהיא לא יכלה ללדת. רק מה, בגיל 90 קרה נס, והקדוש ברוך הוא החזיר אותה לצעירותה. בסדר, החזיר אותה לצעירותה, אבל בינתיים עשרות שנים היא הייתה זקנה. אז, מה, אז על מה רש"י מדבר? איך אפשר להכחיש את המציאות? יותר מזה, רש"י אומר שכמו שהיא הייתה מושלמת ביופי, היא גם הייתה מושלמת בלא חטא. סליחה, שרה אימנו, יש לה כן איזשהו לא חטא, אבל איזשהו חיסרון. עצם זה שהקדוש ברוך הוא מתווכח ואומר, למה צחקת? היא אומרת, לא צחקתי. אומר רש"י, מה רש"י מסביר שלמה שרה צחקה? לא האמינה ולגלגה. רש"י אומר, זה היה צחוק של לגלוג, צחוק של חוסר אמונה, בין אם זה היה צחוק בחוץ, צחוק בפנים, צחוק של חוסר אמונה. אז איך אותו רש"י, שאמר ששרה לא האמינה לנבואת השם, לנבואת המלאכים, בא פה ואומר לנו, תדע לך ששרה הייתה מושלמת, הייתה יפה, עד, הייתה צעירה עד גיל 100, עד גיל 127, הייתה מושלמת בלא חטא. מה הולך כאן? מה הכוונה? כאן נקרא את השאלה של הרבי, ליקוטי שיחות ה' 99. מדברי המדרש נותם תמימים, ומדברי רש"י כולם שווים לטובה, מובן שבכל רגע לא הייתה לה אפשרות לחטא ולהדר היופי. שואל הרבי, הרי היה, עולה השאלה, הרי היה זמן של אחרי בלוטי. היא עצמה מעידה שהיא כן הזדקנה. ומוסיף שם הרבי בהערה 25, וירידה זו התבטא גם בעניין של חטא. כדברי רש"י, י"ז י"ז, שרה לא האמינה ולגלגה. שרה לגלגה על נבואת המלאכים. אז מה אתה אומר שאותו רש"י, ששם אמר שהיא לגלגה, אומר לך, דע לך ששרה אימנו זה סמל של שלמות, גם בחיצוניות, גם בפנימיות, שום נפילה, שום חולשה. מה רש"י רוצה ללמד אותנו? דבר מעניין, כמו שהתורה אומרת על שרה, המדרש אומר על שרה, אותו דבר הזוהר אומר על אברהם אבינו. על אברהם אבינו נאמר תואר מאוד מאוד מיוחד בתורה, פעמיים זה נאמר. פעם אחת נאמר ואברהם ושרה זקנים באים בימים, ושוב נאמר בפרשת חיי שרה אחרי פטירת שרה, ואברהם זקן בא בימים. שואל הזוהר, מה פירוש המילים ואברהם זקן בא בימים? מה זה בא בימים? זקן זה בא בימים, מה זה בא בימים? בא בימים רבים, שכבר עבר ימים רבים בחייו. אמרת שהוא זקן, אני יודע שהוא בא בימים. למה הזוהר, למה התורה חוזרת ואומרת זקן בא בימים? אומר הזוהר דבר מאוד מאוד מעניין. כי אברהם הגיע למעלה עם כל ימיו. כשאברהם עלה למעלה הוא היה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע ריבונו של עולם, נתת לי כך וכך שנים, אני יודע 175 שנה, אני יודע כל יום מה עשיתי. לא היה שום יום שסתם קמתי, הלכתי, התפללתי, הלכתי לקופת חולים, ראיתי טלוויזיה, הלכתי לישון. לא היה שום יום כזה. אם פעם ישבו שני אנשים מבוגרים ונפגשים כל יום בקופת חולים, יום אחד, אחד לא הגיע. ההוא מאוד נבהל, חשב אולי מת. מרים אליו טלפון, הוא מרים לו את הטלפון. אומר, אז אתה חי, אז למה לא באת היום לקופת חולים? אומר, מצטער, היום לא הרגשתי טוב. אברהם ושרה לא היה, אצל אברהם אבינו לא היה דבר כזה, לקום בבוקר, ללכת לקופת חולים ולחזור הביתה. הוא כל יום ידע מה הוא עושה. הוא קם בבוקר, הוא הלך להתפלל, גם כשהוא היה מבוגר. אחרי זה ישב ולמד חברותה, היה כולל בבית הכנסת, גם בפנסיה, למד עם כמה יהודים. חזר הביתה, שאל אם הנכדים צריכים איזה עזרה, הלך לעזור להם, תיקן משהו בבית. חזר לבית הכנסת, שאל אם צריכים לעזור משהו בבית הכנסת. הוא ידע כל יום מה הוא עשה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא החזיר לו את היום. אומר המדרש, אברהם אבינו זה סמל לשלמות. באיזה מובן סמל לשלמות? אף יום לא הלך לבטלה. הוא חוזר למעלה עם 175 שנה, אומר לקדוש ברוך הוא, כל יום שנתת לי נוצל. פעם שמעתי על זה משל מאוד יפה, שמעתי את המשל הזה מהרב עובדיה. הרב עובדיה, מי שזכה לשמוע אותו, ידע לספר סיפור. כשהוא סיפר סיפור, זה עד גיל זקנה בא בימים, אתה זוכר את הסיפור שהוא סיפר. אז הוא סיפר את הסיפור הזה בצורה מאוד יפה, שנכנסה לי לראש, הוא סיפר כך. סיפר שפעם הגיע יהודי לעיר, והוא הגיע בשעת צהריים, אין לו מה לעשות. בכניסה לעיר היה בית עלמין, אז הוא נכנס לבית העלמין. מסתכל על המצבות, הוא נחרד. מסתכל על המצבות, הוא רואה פה כתוב על מצבה אחת, פה נטמן יהודי שחי 3 שנים. פה יהודי נטמן יהודי שהלך לעולמו בגיל 3.5. הלך לעולמו בגיל 4 שנים, בגיל 4.5 שנים. הוא אומר, אני הגעתי לעיר מסוכנת, עיר עם מגפה, אנשים פה כולם מתים צעירים. נחרד ונברוח מפה יפה שעה אחת קודם. אבל כבר נהייתה שעת ערב, אז הוא נכנס לבית הכנסת למלחמה עירית. נכנס לבית הכנסת לתדהמתו, בית הכנסת מלא באנשים מבוגרים. יהודים בני 70, בני 80, 90, באים על המקל, באים על הכיסא, באים על הליכון, באים להתפלל. הוא לא מבין, בית הכנסת מלא ביהודים מבוגרים, בית העלמין מלא בילדים צעירים. מה הולך כאן? הוא ניגש לגבאי, אומר, תסביר לי את הסתירה. אומר הגבאי, זה מאוד מאוד פשוט. אצלנו מודדים את החיים בצורה אחרת. לא מודדים את החיים לפי מה שכתוב בפספורט, לפי הגיל שכתוב לך בכרטיס קופת חולים. אצלנו מודדים את הגיל בדרך אחרת. כל אדם בעיר מחזיק פנקס קטן. בסוף היום הוא כותב, האם זה היה יום? האם הוא עשה משהו היום? ריבונו של עולם, נתת לי את היום, האם עשיתי משהו עם היום הזה? הועלתי משהו למישהו? אם כן, סוף היום הוא עושה וי. הפנקסים מצטברים, בסוף החיים לא עלינו, כשנשמתו יוצאת, לוקחים החבר'ה קדישה את הפנקס, וסופרים את הימים, סופרים את הווים. מספר הימים האלה שהיו יום, זה הגיל שנרשם על המצבה. זה הימים שהוא באמת חי בעולם. סתם קמת והסתובבת וחזרת ואכלת והלכת לישון, זה לא נקרא לחיות, זה סתם, זה גם בהמה חיה ככה, מה מותר האדם מן הבהמה? מה הוספת היום שבהמה לא יכולה לעשות? אומר הזוהר אצל אברהם, אבינו, יהודי יחיד, אברהם זקן בא בימים. הוא בא למעלה עם כל ימיו, חי מושלם, 10 חיים מושלמים, חיי השעים שווים לטובה, וגם אברהם אבינו חיים מושלמים. והרבי ושואל את אותה שאלה, שאלה עצומה. סליחה, אברהם אבינו הוא המודל לשלמות? אברהם אבינו הוא הדוגמה לאדם שכל חייו היו מושלמים? לגמרי לא. באיזה גיל אברהם אבינו הכיר את הקדוש ברוך הוא? אברהם אבינו הוא לא דמות של צדיק. מילא תגיד לי, יצחק אבינו נולד בקדושה. אברהם אבינו הוא בעל התשובה הראשון. הרבה מאוד שנים מחייו הוא חיפש, הוא תהה, הוא היה מבולבל, הוא ניסה את העבודה הזרה הזאת, העבודה הזרה היא, הרמב"ם מתאר בכלל תיכות עבודה זרה, את כל החיפוש שלו. אז מה אתה אומר לי שאברהם אבינו עלה למעלה עם כל ימיו? אברהם אבינו לא יכול לעלות למעלה עם כל ימיו לכאורה, כי חלק גדול מהחיים שלו היו חיים לא כמו חיים של יהודי, חיים של עובד עבודה זרה. הרמב״ם אומר איך שהוא ניסה את זה וניסה את זה וניסה את זה, שום דבר לא הלך. המדרש אומר שהוא הכיר את בורו בגיל 3 שנים, אז 3 שנים בטח ירדו מהחיים. הרמב״ם כותב שהוא הכיר את בורו בגיל 40, אז 40 שנה ירדו מהחיים. יש דעה שאומרת שהוא הכיר את בורו בגיל 48, אז 48 שנים ירדו מהחיים. אז מה אתה אומר לי הזוהר, שהחיים של אברהם היו מושלמים, החיים של שרה היו מושלמים? לא ולא. החיים של אברהם לא היו מושלמים, כי 48 שנים הוא חיפש את עצמו, והחיים של שרה לא היו מושלמים, כי היא אומרת, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אז מה הולך כאן? מה מונח כאן? בואו נקרא את הזוהר מובא מספר 2. ספר הזוהר א' קכ"ט א', ואברהם זקן בא בימים, תאוותו הייתה כל ימיו בהשם. לא התקרב אברהם להשם רק ביום אחד או בזמן אחד, אלא כל ימיו עבד והתקדם מדרגה לדרגה. שואל הרבי איך זה ייתכן, אני רוצה לומר דבר שראיתי, רעיון מבריק, כתוב אצל הגאון רבי עקיבא איגר, פירוש שלו על התורה, הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר אם תשים לב בפסוק על שרה, כתוב פעמיים והיו חיי שרה, והיו חיי שרה 120 שנה ו7 שנים, 2 חיי שרה, למה פעמיים? למה הפסוק מתחיל עם חיי שרה 127 שנים? הוא מסיים, 127 שנים, 2 חיי שרה, מה מונח כאן? אומר הגאון רבי עקיבא איגר רעיון אדיר, מבריק, שמתאים לגאון הזה. הוא אומר, זה הולך גם על אברהם וגם על שרה. שניהם חיו באמת 127 שנים. שרה חיה 127 שנים כפשוטו. אברהם אבינו חי כמה שנים? 175. אם אתה מוריד 48 מ-175, כמה נשאר לך? אז לפי המדרש הזה של 48 שנים, אם אתה מוריד מ-175-48, כמה נשאר? 127 שנים. אומרת לך התורה, גם אברהם וגם חיי שרה אחד זה על אברהם, חיי שרה אחד זה על שרה. גם אברהם וגם שרה חיו באמת בעולם 127 שנים. כי זה השנים שהם היו קשורים לקדוש ברוך הוא. אז מה אומר לי הזוהר? שאברהם חי 175 שנים בימים. זה הרי לא ייתכן. נקרא ליקוטי שיחות המדהי 68. איך אפשר לומר שכל ימיו של אברהם היו בשלמות? הרי חסרו בעבודתו ג' שנותיו הראשונות. כמאמר חז"ל, בן 3 הכיר אברהם את בורו. מאיפה חז"ל יודעים את זה? שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי. עקב, כמה זה בגימטריה? 172. כמה שנים הוא חי? 175. זאת אומרת ש3 שנים לא שמע בקולי. וכל שכן לפי דעת הרמב״ם מתחילת הלכות עבודת כוכבים שבין 40 שנה הכיר, או דעת המדרש שבין 48 הכיר. מה התורה רוצה ללמד אותנו? עם זה שהיא אומרת לך, דע לך, למרות הקשיים, אברהם ושרה חיו חיים טובים. דע לך שלמרות ששרה הזדקנה עשרות שנים מחייה, למעשה כל חיה היא הייתה צעירה. יש פה איזשהו רעיון כביר, רעיון מהפכני. התורה רוצה ללמד אותנו, כשאנחנו נפרדים מאברהם ושרה, איך להסתכל על קשיים, איך להסתכל על שנים שאדם הוא בבחינת בעל תשובה, שהוא מחפש את עצמו, והוא טועה, והוא עושה טעויות, ויום אחד הוא מנסה את זה, והוא עולה ויורד ולא מצליח וכן מצליח. באה התורה ואומרת לך, בסופו של דבר, כל הימים האלה מצטברים לך ונחשבים לך כימים טובים. למה? מה הרעיון? עושה לומר רעיון מאוד מאוד מיוחד, שנותן כוח עם מסקנה מעשית מאוד מאוד חשובה, שאנחנו יכולים להיזכר בהרבה הרבה פעמים, ברגעים פחות מוצלחים ולא טובים, שהתורה רוצה שניקח את זה למקום אחר ונסתכל על זה לגמרי אחרת. לפני שאנחנו נכנסים לעניין, באמת להבין מה זה אצל התורה טוב ומה זה אצל התורה רע, איך לחשב, איך להסתכל על אתגר, אני רוצה לשאול עוד שאלה מאוד מאוד פשוטה, שמן הסתם כל אחד פה כבר חשב עליה, ולענות עליה שני תירוצים מקסימים ויפים, נדמה לי נקודה שלא הרחנו בה בעבר. אני רוצה לדבר על נקודה באמת יפה שכל אחד יכול לקחת אותה לחיים שלו. הפטירה של שרה היא טרגדיה, היא מכאיבה. איך מתחילה פרשת חיי שרה? ויהיו חיי שרה. למה ויהיו? בדרך כלל כשהתורה מסכמת חיים היא אומרת אלה שני, אלה ימי, ויחי, וימת. מה זה ויהיו? והיו לשון צער. הגמרא אומרת במגילה, אין ויהי אלא לשון צער. כי שרה נפטרה באופן טרגדי. איך היא נפטרה באופן טרגדי? מדהים. למה? בבשורת העקידה. היא שמעה מבא השטן. השטן רואה איך אברהם אבינו התעלה מהעקידה, לא מפרגן לו את העלייה הזאת, הניסיון העשירי. אז הוא הולך לשרה ואומר לה, איפה יצחק? אני רוצה לקבל אותו לטלפון. היא אומרת, יצחק לא נמצא. לאן הלך? הלך עם אבא שלו להתוועדות. הוא אומר לה, הוא לא הלך עם אבא שלו להתוועדות, הוא עכשיו שוכב על המזבח, ואבא שלו מניף עליו את הסכין, כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. לך נא, תעקוד את בנך על גבי המזבח. היא שומעת את זה ונשמתה פורחת ממנה. שואלים המפרשים שאלה מאוד מאוד פשוטה, כל כך פשוטה שכל אחד חייב לחשוב עליה. למה שרה לא עומדת בניסיון העקדה? האם זה נחשב בשבילה חיסרון? אנחנו אומרים, אלה שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. האם צורת הפטירה שלה, שהיא נפטרת מניסיון העקדה, האם זה לא נחשב בשבילה חיסרון? אברהם אבינו לא רק שהוא הולך לעקדה, וישכם אברהם בבוקר, הוא הולך, הוא רץ, הוא מתרגש, הוא עושה את זה עם כל ההתלהבות, הולך למקווה קודם. שרה רק שומעת את זה, נשמתה פורחת ממנו. אוקיי, אז אני רוצה לומר רעיון אחד ועוד רעיון, שני רעיונות מקסימים. מה ההבדל בין אברהם לשרה? את שניהם צריכים לקחת לחיים. אז מה? היא לא הייתה אדם עם? אז היא לא הייתה אדם עם מוח? אוקיי, אתה אומר שאימא, אימא, אישה, ודאי שזה הפשט, מה שאתה אומר זה הפשט, שהיא אימא, בפרט שיצחק היה בן יחיד שלה, ואצל אברהם היה גם את ישמעאל. רוצה לומר שני רעיונות יפים מאוד מאוד. מה ההבדל בין אברהם ושרה? למה אברהם הולך לניסיון העקדה עם כל העוצמה, ושרה דווקא לא, שרה מיד ברגע שזה קורה לה, יוצאת מהעולם. רעיון הראשון כתוב בשיחות מוסר של חיים שמואלי ויסור של שיבת מיר, הוא אומר רעיון מאוד מאוד מיוחד שיש לו המון המון משמעות בחיים הזוגיים של כולנו. הוא לא סיפר לה, ואתה קם בעוד לילה, נפרדו, לא אמר לה לאן הוא הולך. הוא אמר לה התוועדות, לאן קמים בלילה. רעיון ראשון, אומר חיים שמואלי ויסור, רעיון נפלא בספר שלו, בספר שיחות מוסר הוא אומר ככה, הוא אומר שים לב מה שאתה אמרת. השטן, איך מספר את זה לשרה? במילה אחת, איפה יצחק? יצחק שוכב עכשיו על המזבח, שוחטים אותו. יוצאת נשמתה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו על העקדה, איך הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה? הוא לא אומר לו, לך תשחוט את יצחק. מה הוא אומר לו? קח נא את בנך. אומר, רגע, זו שיחה שהתנהלה 20 דקות. אומר לו אברהם, רגע, יש לי שני בנים. את שני, את יחידך, זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. אשר אהבת, את שניהם אני אוהב. את יצחק. אומר רש"י, בשביל מה כל הדיון הזה? תגיד לו, קח נא את יצחק. אומר רש"י, כי כשאומרים לאדם מכה בהלם, באותו רגע הוא לא יכול ללמוד בזה. מה שאין כן אם נותנים לו להתרגל, שימו לב מה רש"י אומר, איזה דבר מדהים, אם נותנים לו להתרגל, הוא מסוגל להתרגל אפילו לדרישה לעקוד את בנו. אם אומרים לו בחטף, הוא לא יעמוד בזה. אבל אם נותנים לו זמן להתרגל, הוא מסוגל להתרגל אפילו לדרישה כל כך קשה לעקוד את בנו. מה אומר לך בעצם רש"י, מוצאים את זה, השיחות מוסר כזה רעיון מלא משמעות? אומר לך רשי, התורה רוצה ללמד אותך, תראה כמה מסוכן להתרגל. בין בני זוג, יש כל הזמן את הדבר הזה, או שמתגרשים אחרי שנה, אבל אם מחזיקים מעמד שנה, שנתיים, שלוש, מתחילה בעיה חדשה שהיא הרבה יותר מסוכנת. הבעיה של השחיקה, זה מפסיק להיות מרגש. אתה כבר מכיר את אותה אישה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אין פה כבר שום דבר מלהיב. ולכן יש את כל המשברים וכל הבעיות. באה התורה ואומרת לך, צריך לדעת, להתרגל זה דבר מאוד מאוד מסוכן. הרגל מכבה את הרגש. עד כדי כך שכשאומרים את זה לאברהם אבינו לאט לאט, פתאום אפילו להקוד את הבן יהיה יותר קל, כי כבר יש לנו תכונה של הסתגלות, תכונה של הישרדות, אנחנו מסתדרים עם כל דבר, ככה הטבע של האדם. אנשים הגיעו לאושוויץ, ביום הראשון זה היה שיגעון, אחרי שנה זה כבר היה נורמה, זה כבר היה רגילות, שצריכים להשיג עוד כוסת לחם ועוד כוס מים, ולרדוף אחרי זה ואחרי ההוא, אדם יש לו כוח הסתגלות. אומרת לך התורה, אומרת לך משמולביץ, מתוך הסיפור של אברהם ושרה, תבין כמה מסוכן להתרגל. אז מה צריכים לעשות? צריך כל הזמן לחדש. הסוד של ניסויים טובים, של התלהבות בעבודת השם, בעל תשובה. כל אדם שחוזר בתשובה מכיר את העניין הזה. לפני שאתה חוזר בתשובה, יש לך אורות, התלהבות, כל מצווה מלהיבה אותך, כל תפילה משגעת אותך, כל שבת מוציאה אותך מהדעת. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. איך יודעים, לא עלינו ולא על אף אחד, שחוזר בתשובה כבר נהיה בעניינים? שהוא מסוגל לדבר בבית הכנסת, מסוגל לדבר בתפילה. בהתחלה שהוא חזר בבית הכנסת, זה היה בשבילו, אין זכים בית אלוקים. אז מה הפתרון? הפתרון הוא שחייבים כל הזמן לחדש. אסור לעמוד על מקום אחד, כל הזמן להפתיע, כל הזמן להוסיף, כל הזמן לרענן משהו. נקודה נפלאה, סיפור שנדמה לי שלא סיפרתי אותו פה אף פעם, אולי לפני הרבה זמן, קראתי אותו מפי בעלת המעשה, הייתה בארצות הברית אישה בשם ברוניה שייפר, היא לא הייתה, אני אומר הייתה, שתחיה לאורך חיים ושנים טובות, אישה שהיא מרצה, היא מסתובבת בבתי חב"ד ומכללות, והיא מדברת, מוסרת שיעורים ביהדות. עובדת מאוד קשה, בא, היה בית עם ילדים, עזבה את הילדים, נסעה בכל אמריקה, אבל היא הרגישה שיש השליחות ועשתה את זה במסירות נפש. יום אחד היא מקבלת קריאה למזכירות של הרבי מלובביץ'. קורא לה המזכיר של הרבי מלובביץ', הרב בנימין קליין, הוא אמר לה, תראי, הגיע מכתב למזכירות של הרבי, מכתב שמיועד לרבי, ואת מוזכרת בו, בואי תקריא מה כתוב. המכתב הזה הגיע עם בית מזוזה קטן מצורף אליו. במכתב כתוב ככה, כותב אותו אדם נוצרי. הוא כותב לרבי, תשמע, אני נוצרי, מדינה בארצות הברית, מדינה רחוקה בארצות הברית. לפני כך וכך שנים, היה לנו משבר, אני אדם נוצרי, הוא כותב שהייתי נשוי לאישה יהודייה. אישה יהודייה שלא יודעת שום דבר, רק יודעת שהיא יהודייה. לפני כמה עשרות שנים, 20 שנה, היה לנו משבר בזוגיות. היה משעמם ולא היה מעניין, וגם זה הוביל לנו לאיזשהו משבר של ריקנות רוחנית, ולא ידענו מה אנחנו בדיוק מחפשים בחיים ומה זה. קיטר, אשתי אמרה, בוא נלך, תבוא איתי לבית הכנסת, הכנסת הרפורמי, יקבלו אותך כמו שאתה. הלכתי, לא עניין אותי, לא מצחן בעיניי. אמרתי לה, אוקיי, אני הלכתי לקראתך, זה לא עבד, עכשיו תבואי את, תבואי לקראתי, תבואי את איתי לכנסייה. וסיכמנו, בשביל לנסות להציל את הנישואים ולהכניס איזשהו תוכן משמעותי לחיים, סיכמנו שיום ראשון היא הולכת איתי להתפלל במוצא בכנסייה. באותו סוף שבוע, ככה הוא כותב במכתב, היא ראתה מודעה בעיר על אישה בשם ברוניה שייפר שבאה להרצות על זוגיות, על סוד הטהרה היהודית, סוד החיים היהודיים. היא הלכה, עניין אותה. היא הלכה, שמעה את ההרצאה, ההרצאה הייתה מעניינת, אחרי ההרצאה היא ניגשה לאותה מרצה, ואומרת לה, תשמעי, אני יהודיה, אני נשויה, נשויה לנוצרי, ביום ראשון אני הולכת בפעם הראשונה בחיים לכנסייה. אותה מרצה שמעה את זה, הוציאה מהתיק פמוט קטן. ואמרה לי אשתי ככה, תקחי את הפמות הזה, תדליקי אותו כל יום שישי לקראת השקיעה. כל יום שישי לקראת השקיעה, תדליקי אור אחד, זה ימלא את הבית שלך באור, זה ימלא את החיים שלך באור, את תקבלי משמעות חדשה לחיים. אשתי לקחה את זה, מאוד התרשמה ממה שהיא אמרה. למחרת, ביום שישי, לפני שקיעת השמש, תדליקה את הנר. ונהיה לנו פתאום אור בבית, ואני עומד לידה ורואה איך שהיא מדליקה את הנר. וכמה שעות שהנר דלק, הייתה לנו הרגשה מאוד מאוד מיוחדת. ביום ראשון אשתי כבר אמרה שהיא לא רוצה ללכת לכנסייה, היא תדחה את זה קצת. יום שישי אחר כך היא שוב מדליקה את הנר. ושוב אני עומד לידה, ושוב כמה שעות הנר הזה דולק בבית, והרגשנו שהחיים שלנו מתמלאים באיזשהו תוכן חדש. אחר כך הייתה בקשר עם אותה מרצה, והיא שלחה לה גם בית מזוזה לשים על הדלת מבחוץ. הוא מסיים את המכתב ואומר כך, חלפו 20 שנה, כל יום שישי הדליקה את הנר. בינתיים עבר לנו המשבר הזה וחזרנו לחיים ושרדנו את החיים יחד. הוא אומר, לפני שבועיים אשתי נפטרה. אשתו שלא נפטרה. ואני תכננתי לקבור אותה בבית העלמין הנוצרי, באיפה שהוא יתאמן בבוא היום, שנתאמן יחד. ואז הוא אומר, רגע לפני שהם באים לקחת אותה, אני פתאום רואה את הפמות הקטן הזה עומד על השולחן בסלון. ואני אומר לעצמי, כל כך הרבה שנים היא הדליקה את הנר, היא לא הייתה רוצה להתאמן בבית העלמין הנוצרי. וקראתי לרב של בית הרפואה איפה שהיא נפטרה, והוא עשה הוויה יהודית וקבר אותה בבית העלמין היהודי. הוא מסיים, הוא אומר, רבי, את הפמות אני משאיר אצלי למזכרת מאשתי, אבל עם הבית מזוזה אין לי מה לעשות, אז תיקח אותו אתה אליך, נדמה לי שהאיש שדיברה אמרה שהיא חבדניקית, אז אני מחזיר לך את הבית מזוזה, אתה כבר תמצא מה לעשות איתו, תביא אותו לאנשים אחרים. מה הסיפור הזה אומר? שלפעמים מספיק חידוש אחד, אור אחד, כדי לשנות מערכת זוגית, כדי לשנות את כל החיים. אותו דבר גם בחיים, בעבודת השם. אם הגיע ראש השנה, ואדם מרגיש עייפות, ועוד שנה התחילה, והכל אותו דבר, וחשבן אותו דבר, וכסלב אותו דבר, וטבת אותו דבר, באה התורה ואומרת לך, הרגל זה שורש כל הצרות כולן. אם אתה מוסיף משהו, התחיל השנה, קח איזה חברות החדשה, קח איזה שיעור חדש, קח איזה לימוד חדש, קח איזה תוספת חדשה. זה דבר שיכול לשנות הכל. בואו נקרא את ההברקה שלו של רב חיים שמואלביץ, החיסרון לא היה בשרה, החיסרון היה בזה שלא נתנו לה זמן להתרגל. אם היו נותנים לה זמן להתרגל, הרגל מכבה את הרגש. אמירה קשה מאוד מאוד. שיחות מוסר, עמוד מ"ג, במובא מספר 3, התמיהה רבה, מה בינה ובין אברהם, למה לא עמד ליבה בצער, והיא הייתה פחות קדושה ממנו, דיברנו בשבועות הקודמים שהייתה יותר קדושה ממנו, אלא השם גילה לאברהם את הדבר טיפין טיפין, ובאותן השאיות הסתגל אברהם והיה יכול להתגבר על אהבתו ליצחק. אכן הוא אומר, מידה זו של הסתגלות התבועה בלב האדם, יש שתהפוך לו לרועץ, שהיא מחלישה התעוררות לטובה של האדם, על כן שום מה לשמור שלא תחלה שש ההתעוררות. בני זוג צריכים כל הזמן לחדש, כל הזמן להוסיף, גם בעניין שטהרת המשפחה, שזה עצמו גורם להתחדשות, וגם לצאת וכולו, לנתק את הטלפון, להיות יותר יחד, הדברים האלה מלהיבים ומכניסים אש חדשה בקשר. אז זה מסר ראשון מאוד מפתיע שהוא מוציא מתוך פרשה שמדברת בכלל על דבר אחר לגמרי. רוצה לומר עוד רעיון שהרבי אמר, רעיון מאוד מאוד יפה לגמרי בכיוון אחר כמובן, שהרבי אומר, מה ההבדל? למה שרה נפטרה ואברהם החזיק מעמד? הוא אומר, זה בדיוק ההבדל בין גברים ונשים. אתה אמרת מוח ולב, הרבי הולך בכיוון אחר. הוא אומר, זה בדיוק ההבדל בין גברים ונשים. אנחנו רוצים הבדל לדעת מה חלוקת סמכויות בבית בין גבר ואישה. הוא אומר, תתבונן בסיפור של אברהם ושרה, תדע את העניין. יש בגמרא סיפור מאוד מאוד מעניין, גמרא תענית כ"ג, סיפור מפורסם על אבא חלקיה. אבא חלקיה לא היה גשם בארץ ישראל, ויש סדר תעניות ואין גשם, מחפשים אדם גדול שיתפלל לגשם. אמרו, אבא חלקיה, הנכד של חוני המעגל, סבא שלו עשה את העבודה, גם הוא יעשה את העבודה. הלכו לאבא חלקיה, מצאו אותו בשדה, הביאו אותו, אמרו לו, אנחנו צריכים שתתפלל לגשם. הוא אומר, רגע, אני לא הולך לבד, אני לוקח את אשתי. מה קשור? אתה המיוחד, למה היא פה תעזור? לא, אני לוקח אותה. עלו על גג הבית, הוא בצד ימין, היא בצד שמאל, ושניהם עומדים ומתפללים, ריבונו של עולם, ארץ ישראל צריכה גשם. אחרי חצי שעה התפילה שלהם נשמעה, ומתחילים להתקדר השמיים, ועננים מתקרבים, עננים שחורים מתקרבים, ומה היה הפלא? שהעננים הגיעו מהצד שלה, במקום מהצד שלה. מה זה? הוא יורד, התחיל גשם, כולם בירכו אותה, אבל אמרו לו, רב, שמנו לב שהעננים הגיעו בזכותה, לא בזכותך. אתה הנכד, אתה המיוחס, אבל את הברכה היא הביאה. אז הוא אומר, נכון, היא יותר מיוחסת ממני, היא בעלת זכות יותר גדולה ממני, למה? הוא אומר, תובנה מאוד מאוד יפה. הוא אומר, כשבא אני לבקש ממני צדקה, מה אני נותן לי? בא לבקש ממני אוכל, לאכול, פעם היה רעב, אנשים הסתובבו ברחוב, הלכו למות. הוא אומר, בא אליי לבקש ממני אוכל. לגבר יש אוכל? מאיפה יש לגבר אוכל? לגבר יש כרטיס אשראי. הוא מוציא את הארנק, נותן לו מטבע, לך תקנה אוכל. נו, עד שההוא ילך ויגיע למאפייה ויקנה את הלחמניה, הוא ימות בדרך. כשהוא הולך לאישה לבקש אוכל, האישה מצויה בביתה, יש לה תמיד סיר מרק בפרישידר, היא מוציאה נותנת לו, הוא מיד יכול לאכול. הוא אומר, אני רחוק מהמציאות, אשתי קרובה למציאות. הוא אומר, לכן, אשתי יש לה יותר זכויות ממני שהיא הביאה גשם. אומר הרבי, מה מונח בסיפור הזה? בסיפור הזה מונח התובנה עמוקה. גבר חי בעולם של רעיונות, הוא רוצה המון דברים. איך מבצעים את זה? אין לו שום מושג. הוא רחוק מהמציאות הגשמית, כרחוק מזרק ממערב. עשיתי בר מצווה לפני חודשיים. חלק מהמשתתפים היו בבר מצווה. נו, אני ידעתי שאני רוצה לעשות בר מצווה, הנה הילדים שלי כאן, רציתי לעשות, אני יודע איך עושים הזמנות, אני יודע איך מדברים עם קייטרינג, בא להגיד לקייטרינג, אני יודע מי צלם, מי וידאו, מי זה. אם הדברים היו תלויים בגבר, כל הבר מצוות היו בחצר של הבניין למטה, עם שני בקבוקי סודה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן אישה, שהיא קרובה למציאות, והיא יודעת מה היא רוצה, והיא יודעת איך מזיזים דברים. כל ההבדל בין גברים ונשים, שגבר נותן השראה, אבל האישה עושה את הדברים בפועל. בעד, אומר הרבי, וזה הרעיון, אנחנו רואים את זה אצל אבא חלקיה, שהוא היה לו כסף, היא היה לה אוכל מוכן, היא הייתה קרובה למציאות, עשו את הדברים בפועל, אומר הרבי, זה ההבדל. אברהם אבינו חי בעולמות עליונים, באים ואומרים לו, לך תעקוד את בנך. בשבילו זה לא אסון גדול, למה? בסדר, ואם יצחק יהיה בעולם העליון, אני גם יהיה קשור איתו. שרה חיה בעולם הזה. השאיפה של אמא זה לגדל ילד. צריך לתת לו בבוקר כוס חלב, צריך לתת לו בערב היה השבוע, היה רוצה את ששרה עמנו. אבא שלי היה מספר שהיה בירושלים רב שלמה זווילר, הצדיק רב שלמה מזוויל, סופר עליו שכשהוא היה הולך לקבר רחל, והיה לוקח איתו שקית סנדוויצ'ים, והיה אוכל לפני הכניסה לקבר רחל. פעם שאלו אותו רבי, המנהג הוא שלפני שהולכים בכלל לקברים, כל שכן לקבר של צדיק, דווקא צמים, ואתה לוקח לבית העלמין סנדוויץ'. אז הוא אמר, אמא אוהבת שהילד אוכל. אמא אוהבת שהילד צבע, אני הולך למאמה, אני הולך למאמה רוחל, אמא אוהבת שהילד צבע. אמא, שרה, צריכה ילד בעולם הזה. היא צריכה ילד שיכולה לתת לו בבוקר ארוחת בוקר, ולקבל אותו בצהריים כשהוא חוזר מהחיידר ולתת לו נשיקה, ולעבור איתו על, על, על היומן מה הוא למד, זה ההנאה של אמא. באים לשרה עמנו ואומרים לה, יצחק עכשיו על המזבח, הולכים לעקוד אותו. היא אומרת, אם ככה אין לי מה לעשות בעולם. אם אין לי ילד להחיות אותו כאן בעולם, לקבל אותו בצהריים מבית הספר, אין לי מה לעשות כאן יותר. אז ההבדל הזה שאברהם שורד, אומר הרבי, כי זה גבר. גבר חי בשכל הנעלם מכל רעיון, חי ברעיונות. חי ברעיונות, אז יצחק גם יחיה ברעיונות. שרה חיה בעולם הזה, היא חיה במציאות, היא צריכה את הילד שלה לידה. נקרא התוודיות הרבי מלובביץ' תשמ"ח 1475, החילוק בין אברהם ושרה, שאברהם הוא למעלה ממציאות העולם, בחינת שכל הנעלם מכל רעיון, ואילו שרה היא ספירת המלכות, שורש הזמן והמקום, ועניינה לפעול את ענייניו של אברהם בגדרי העולם, ולכן אצל שרה לא היה מקום לעקדת יצחק, כי כל עניינה לפעול בעולם דווקא, ובהכרח שתהיה מציאותו של יצחק באופן ונשמה בגוף. אישה אוהבת את העולם הזה, אישה אוהבת את החיים בעולם הזה, היא קשורה לספירת המלכות, היא מבינה במציאות, היא מבינה בשוטף. יש הרי בדיחה לאוסה, ספרתי אותה הרבה פעמים, אז זו בדיחה הכי מדויקת שאפשר. היא מספרת על גבר ואישה שחיו מאוד מאוד יפה. בכל הבתים היו צעקות, זריקות של נעליים, ושם שקט ושלווה. תמיד שאלו אותה, מה הסוד שלכם? איך אתם חיים כל כך יפה? אין ביניכם קונפליקטים, אין ויכוחים, אין צעקות כמו כולם. את לא רואה הכל הפוך ממנו? היא אומרת, יש לנו סוד. חתונת הזהב, היא אספה את המשפחה והיא גילתה את הסוד. היא אמרה, חזרנו מהחתונה שלנו לפני 50 שנה, התחלנו לריב, כמו כל הזוגות, איפה לשים את זה, איפה לשים את זה. החלטנו שצריכים לקבוע איזה חלוקת סמכויות, אי אפשר להמשיך כך. החלטנו שבעלי יהיה אחראי לדברים הגדולים, ואני אחראית על הדברים הקטנים. ומאז זה עובד נהדר, אין לנו שום התנגשות. בעלי אחראי על כל הדברים הגדולים. מתי ישראל תתקוף באיראן? מה יהיה עם הדולר? אני, מי יהיה ראש הממשלה? מי ינצח שם? אני לא יודע איפה. אני אחראית על הדברים הקטנים. מה נאכל, איפה נגור, איפה נעבוד, איפה הילדים ילמדו, מה נלבש, מה זה? זה מה שאומרת לנו התורה. אברהם אבינו חי בדברים גדולים. אומרים לו, תעקוד את הילד, הוא עוקד את הילד. שרה חיה בדברים קטנים. מה זה דברים קטנים? בלהביא את הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות. במציאות צריכים ילד חי, ילד נושם, ילד שיש לו אמא שמקבלת אותו בחזור בית הספר, נותנת לו נשיקה. זה החיים שלה. במילא כשחס וחלילה אומרים לה שהילד שוכב על המזבח, היא אומרת, אז קחו אותו איתי יחד. אין, קחו אותי איתו יחד, אין לי יותר מה לעשות כאן בעולם. אז זה נקודה ככה שהסברנו רק כהערה, שזה ששרה נפטרה מבשורת העקדה, זה לא חיסרון בשבילה. להפך, זה המעלה שלה. אם בגלל שזה התפקיד של אמא, או בגלל שהודיעו לה את זה בחטף, ובמילא לא היה לה את העניין הזה שהזמן, שההרגל מכה את הרגש. אנחנו חוזרים מעינינו ושואלים את השאלה המרכזית, מה רש"י אומר לנו שהחיים של אברהם ושרה היו טובים? ששרה הייתה תמיד יפה, ששרה הייתה תמיד צעירה, ששרה הייתה תמיד מושלמת בלי חטא? לא ולא, לא היה ולא נברא. אחרי בלותי הייתה לי עדנה, לגלגלה, חס ושלום, היה לה איזשהו ספק בבשורה של הקדוש ברוך הוא. גם אברהם עצמו לקח לו 48 שנים עד שהוא הגיע אל הקדושה. יש פה מסר מאוד מאוד עמוק שהתורה רוצה ללמד אותנו. על מה זה טוב, על איך להסתכל על ימים שהם פחות מוצלחים בחיים. זה סיפור, אולי כולם כאן מכירים אותו, אבל אני רוצה ככה להדגיש את הנקודה המרכזית של הסיפור על נחום איש גמזו. הגמרא מספרת על אדם חכם תנא, בתחילת התקופה של התנאים, מיד אחרי החורבן, שהכינוי שלו היה נחום איש גמזו. למה איש גמזו? אין משפחה כזאת גמזו, מה זה גמזו? אומרת הגמרא, על כל דבר שהיה קורה לו, היה אומר גמזו לטובה. מה היה הסיפור? ספרת הגמרא סיפור מדהים. חיפשו, היה איזשהו גזרה של מלך רומי, חיפשו מישהו שילך לשכנע את המלך לבטל את הגזרה כרגיל. אמרו מי ילך, צריכים מישהו מלומד בניסים, מאוד מסוכן ללכת לשם, שלחו את נחו. הוא איש מלומד בניסים. כמובן, בשביל לדבר עם המלך, צריך לשחד אותו, לתת לו אבנים טובות ויהלומים, לרקח אותו. מילו תיבה עם אבנים טובות ויהלומים, נתנו לנחום ביד, שייתן את זה למלך, לרקח אותו ואחרי זה ידבר. נחום יוצא לדרך, דרך ארוכה מירושלים לרומי, עובר בדרך באיזשהו פונדק, בעלי הפונדק חבורת גנבים, הם רואים אותו נכנס עם תיבה מפוארת, מבינים שהוא נושא איתו הרבה אבנים טובות. בלילה, כשהוא ישן, מוציאים את התיבה, מרוקנים ממנה את כל האבנים הטובות, וממלאים בתוכה אפר מהחצר. בסדר, הוא לא הרגיש כלום, המשקל אותו משקל, בבוקר הוא שם את התיבה על הסוס וממשיך הלאה לרומי. הוא מגיע לרומי, מקבלים אותו בכבוד גדול, והוא נכנס למלך ואומר, אדוני המלך, לפני שהוא מתחיל לדבר מה הוא רוצה, אדוני המלך, שלוח אני מאנשי ירושלים, לשלוח לך מתנה גדולה שמבטאת את האהבה ואת הכבוד ואת העיקר שאנחנו רוכשים למלך. והוא נותן למלך חליבה מפוארת, זו כסף, המלך פותח. תגיד לי מה אתה יודע, אתה לא מבייש? אתה מבזה את מלך רומא? אתה עושה לי לעיני המצלמות, לעיני כולם, הבאתי לך תיבה, יש בה אפר, מה חשבת שאני לא אבדוק? אנחנו עכשיו מורכים להוריד לך את הראש, נקרא לכיתת יורים. כך הוא לא יודע מה לומר, הוא בהלם גמור, אבל מה הוא אומר? גם זולו. ברור לי שגם זה לא. הקדוש ברוך הוא את המסירות נפש שלו, החליט לעזור. יורד אליהו הנביא בלבוש של אחד מיועצי המלך, נראה כמו אחד מיועצי המלך מהחבר'ה שם, אומר למלך, אדוני המלך, הרי היהודים לא טיפשים. היהודים הם האחרונים שאפשר להאשים אותם בטיפשות. מה, הם היו שולחים לך אפר לבזות אותך? בטח באפר הזה כדי שיזדו לגדול. בטח האפר הזה יכול לחולל נפלאות. ואז אותו יועץ אומר, תראה הרי, בתורה מסופר שאברהם אבינו יצא למלחמה נגד ארבעת המלכים לשחרר את לוט, איך עשה את זה, איך ניצח אותם? זרק עליהם אפר, והאפר הזה הפך לחיצים לבלסטראות באוויר. אולי גם האפר הזה יש בו את הסגולה הזאת, ולכן הביאו לך את האפר. אמר המלך, מצוין, אני שקוע באיזה מלחמה, לא מסתדר, לא מצליח לבקוע, תעזרו לי. לקחו את האפר, זרקו אותו על אותם אנשים, האפר הפך באוויר לחיצים ובלסטראות, והמלך ניצח את המלחמה. כמובן, המלך מקבל אותו בחיבוקים, אומר לו, נחום, איזה גאונות של מתנה, כמה הייתי זקוק לאפר עם הסגולה הזאת, ונותן לו את כל מה שהוא רוצה. הגמרא מספרת שאנשי אותו פונדק שמעו על הסגולות של האפר שלהם, אמרו מצוין, הרסו את הבית, הפכו את הכל, ניסקו אותו לאפר, הביאו לו מסעיות של אפר, המלך זרק על האויבים, שום דבר לא קרה, רק אבק נהיה, אז הוריד להם את הראש. אומר הרבי, מה העומק של הסיפור הזה שאנחנו נכון? באה הגמרא ואומרת לך דבר עצום. מה הייתה, בזכות מה אנחנו בשגמה נזכה למה שקרה? לא בזכות עצמו, בזכות חבורת הגנבים הזאת. הרגע הזה שהם הפכו לו את האבנים לאפר, זה מה שהפך אותו לכל כך גדול. נתאר לעצמנו שהוא היה מגיע למלך עם האבנים הטובות. נו מה, היה מלך מסתכל על האבנים, אומר אוקיי, שימו את זה במשרד, יש לי עוד הרבה. לא מתרגש לזה. בזכות אותו רגע נורא, שהם הלכו וגנבו אותו, והרסו לו את החיים, עקצו אותו, גנבו לו את כל הסחורה, הפכו את זה לאפר, זה הרגע שהפך אותו לכל כך גדול. מה התורה, מה בעצם הסיפור הזה מלמד אותך? שדברים גדולים באים עם הרבה קושי קודם. דברים גדולים באמת לא יכולים לבוא בצורה ישרה. רק רגעים של קושי, רק רגעים של משבר שאתה בטוח שזה הסוף, אם אתה מחזיק מעמד ואומר גם זו לטובה, אחר כך יתברר שהרגעים של הקושי האלה, זה הסיכוי שלך. זה מה שהציל אותך, חבורת הגנבים הזאת, היא תהפוך אותך לגדול כל כך. אומר הרבי, מביא לזה עוד דוגמה מדהימה, רבי עקיבא. סיפור הגמרא, סוף מסכת מכות, סיפור כל כך תמוע, סיפור מזעזע כשאתה קורא אותו. עולים רבי עקיבא ורבותיו במעלה הר הבית. הרגעים הכי נוראים בהיסטוריה של עם ישראל. הרגעים הכי נוראים בהיסטוריה של עם ישראל זה הרגעים שהסיפור הזה מתרחש בכל 5,000 שנה של היסטוריה. ירושלים חרבה. הם הרומאים חרשו את ירושלים. הם לא הסתפקו בלהחריב את בית המקדש כמו הבבלים. הם הולכים להחריב את ירושלים כדי לבנות עליה עיר נוספת, איליה קפיטולינה, להשכיח שהיה בכלל פעם ירושלים. עולים החכמים במעלה הר הבית. והם רואים לא פחות ולא יותר שואל מסתובב בבית קודשי הקודשים ויוצא משם. לא יכול להיות חילול השם, לא יכול להיות סתירת לחי יותר גדולה מהתמונה הזאת. לא רק שבית המקדש חרב, לא רק שירושלים חרבה, בעלי חיים מסתובבים בשממה הזאת. אין שום קדושה בבית המקדש. הר הבית לא יכול להגן על עצמו אפילו. זה הנפילה הכי נוראה שיכולה להיות. חכמים בוכים, איפה הכבוד של הקדוש ברוך הוא? איפה הכבוד של עם ישראל? רבי עקיבא מחייך. שואלים אותו, מה אתה מחייך? אז הוא אומר להם, נזכרתי, אם התקיימה הנבואה של אוריה, הנבואה הקשה, ציון שדה תחרש, כך אני בטוח לי שיתקיים הנבואה הטובה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. יפה מאוד. מישהו הבין את התשובה שלו? מה ענית? בגלל שעוד 2,000 שנה יבוא המשיח, לכן עכשיו אתה מחייך? עכשיו שואלים ילכו בו. עכשיו זה חורבן, עכשיו החיים שלי מתפרקים. עכשיו באים בעלי חיים ומסתובבים על השממה של בית המקדש. מה יש לצחוק? תאר לעצמך אדם שהולך בלוויה וצוחק. למה? כי אם התקיימה הנבואה רע, גם תתקיים הנבואה הטובה. מה זה קשור? הנבואה הטובה תתקיים עוד 2,000 שנה. עכשיו צריכים למחות על חילול השם, צריכים לבכות ולצעוק. מה אתה מחייך? מה רבי עקיבא אומר פה? אומר הרבי, רבי עקיבא אומר, רעיון עצום, תקשיבו למה שהוא אמר. איזה פסוק הוא הביא? ציון שדה תחרש. למה הוא נזכר בפסוק הזה? אומר לך רבי עקיבא, אתם לא מבינים שהחורבן זה תחילת הבניין? כשרוצים לבנות בניין, מה עושים? דבר ראשון, רוסים את הבניין הקודם. על גביו בונים בניין חדש. אומר לך רבי עקיבא, אתם לא מבינים שהגאולה לא תתחיל עוד 2000 שנה? היא התחילה ברגע החורבן. לכן הוא מביא ציון שדה תחרש. מה זה חרישה? חרישה זה פעולה מאוד מאוד קשה. אם יבוא אדם שלא מבין בעבודת האדמה, ויראה את בעל השדה, לוקח שור עם החרישה והופך את האדמה שלו. מה הוא יגיד? זה מתאבד, מה הוא הורס את השדה שלו? לא חבל עליה? מה יסבירו לו? אתה לא מבין שזה הצעד הראשון אל הטוב? הצעד הראשון אל הטוב זה להרוס? זה להחריב? אומר רבי עקיבא, ציון שדה תחרש. הצעד הראשון לבניין זה הריסה. ואומר הרבי את זה במקום עוד יותר מרגש ומיוחד. איפה רבי עקיבא טוען את זה? יש מחלוקת מאוד מאוד מוזרה בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. אתה לומד אותה, אתה לא מבין בכלל מה הרעיון של המחלוקת הזאת. הם חולקים, זה נשמע כאילו, אתה יודע, כאילו חייבים להתווכח על כל דבר. מה הרעיון? יש ביניהם מחלוקת איך עם ישראל הגיב לעשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא אומר את עשרת הדיברות, היו שם דיברות חיוביות, זכור את יום השבת לקדשו, קבל את אביך ואת אמך, ודיברות שליליות, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף. חולקים רבי עקיבא ורבי ישמעאל איך עם ישראל הגיב, איך הוא ענה על זה. רבי ישמעאל אומר, על הן הן ועליו לאו. על הדיברות החיוביות הם אמרו כן, על הדיברות השליליות הם אמרו לא. הוא אמר להם לא תגנוב, לא תרצח, אמרו לא, לא נגנוב. אומר רבי עקיבא, לא נכון. על הן הן ועליו הן. גם על הלאו הם אמרו הן. גם כשהקדוש ברוך הוא אמר דיברות חיוביות הם אמרו כן, גם כשהוא אמר לא תגנוב, לא תרצח, הם גם אמרו כן. מה זה משנה? מה זה משנה ואמרו כן או לא? זה הרי אותו דבר, הם הסכימו למה שאמרו להם. למה צריכים להתווכח על כל דבר? ולמה את זה אומר רבי עקיבא ואת זה אומר רבי ישמעאל? אמר הרבי, רעיון עצום. רבי ישמעאל, שים לב מי חולק. רבי ישמעאל כהן גדול. רבי ישמעאל הוא צדיק, הגמרא מספרת, גיטין ומחת שכבר מגיל ילד היה לו יופי, ראו את היופי שלו, ראו שהוא נועד לגדולות. צדיק יודע שאין בחיים חוכמות. או שזה מותר או שזה אסור. אם זה מותר, אם זה מותר זה טוב, אם זה אסור חס וחלילה צריך להתרחק מזה. לכן הם אמרו, על הן הן, עליו לאו, אין מה להתעסק עם עליו. רבי עקיבא אבל הוא בעל תשובה. מה בעל תשובה יודע? שהרגעים הכי קשים שלך זה הרגעים שירימו אותך. זה הרגעים שידחפו אותך. ככל שנפלת יותר, ככה אחר כך אתה תרוץ קדימה בעוצמה יותר. בא רבי עקיבא ואומר לרבי ישמעאל, מניסיוני על הן הן ועל לאו הן. גם עליו הוא גם הן. גם מעליו אפשר להפיק טוב. גם אם אדם חס וחלילה חטא, כמובן שלכתחילה צריך לברוח מהחטא כמו מאש, אבל גם אם אדם חטא חס וחלילה, זה גם יכול להיות רגע של הן. זה לא חייב להיות רגע של משבר ורגע של סוף, יכול להיות רגע של התחלה, רגע שידחוף אותה יותר קדימה. במילא רבי עקיבא מתעקש על הן הן וגם לאו הוא הן. כל רגע בחיים יכול להיות רגע של צמיחה. לא משנה כמה נפלת וכמה הידרדרת, כל רגע למה? כי היות שנפלת זה ידחוף אותך קדימה, זה יעצים אחר כך את העלייה שלך. במילא אני חוזר עכשיו לשרה ואברהם, אני רק רוצה לספר סיפור על רבי עקיבא. רבי עקיבא לא סתם דיבר, כמה הוא חי את המסר הזה, שכל רגע בחיים מוביל לטובה. כל רגע בחיים יש לאדם את הבחירה להפוך אותו למנוע של צמיחה. גמרא מספרת עליו סיפור מבהיל. גמרא מספרת שבתחילת דרכו, הוא היה בעל תשובה, הוא לא ידע הלכות. והוא הולך בדרך בשבת והוא רואה מת מצווה, רואה מת זרוק באמצע הדרך. רצה רבי עקיבא לכבד את המת, לקח אותו על הכתף, סחב אותו לבית הקברות, הלך מרחק גדול, סחב אותו לבית הקברות. הגיע לחכמים, סיפר להם בגאווה, היום היה לי יום טוב, קיימתי מצווה גדולה, לקחתי מת מצווה עד לבית הקברות. אמרו לו, על כל פסיעה שפסעת, אתה חשוב כאילו שפכת דמים. לא מצווה עשית, עבירה גדולה עשית. למה? כי יש רעיון שמת מצווה קונה מקומו. מת מצווה, כבודו של המת, תקבור אותו איפה שהוא, אל תטלטל אותו עכשיו בדרכים, אל תסחוב אותו. איפה שהוא, שם תקבור אותו. במילא כל דרך שעשית, רק חיללת, רק קלקלת. מה רבי עקיבא הגיב? אומרת הגמרא שכשהתלמידים של היום מזכירים לו את אותו יום, את אותה פשלה נוראה, את אותה מרץ, את אותה בורות, הוא אמר, זו הייתה תחילת זכותי. זה היה היום שבו הבנתי שצריך ללמוד ברצינות. שאי אפשר ככה ללמוד מהצד, צריך ללמוד, צריך להתעמק, וזה נתן לי את הדרייב. רבי עקיבא האמין שהטוב נוצר בעזרת הרבה הרבה ימים מבולבלים, והרבה ימים של טעויות, זאת אומרת שאתה לא מוצא את עצמך, כל זה בונה את הטוב שלך. אומר הרבי, תראו איזה יופי של רעיון, זה מה שרשי מתכוון לגבי שרה. רשי לא באמת מתכוון שהיא כל החיים הייתה צעירה, זה לא ייתכן. הרי היא אומרת אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אבל מה קרה? היא בגיל 90 חזרה להיות צעירה, הייתה עשרות שנים זקנה, בגיל 90 היא חזרה להיות צעירה. מה קרה? נמצא שהימים האלה שבהם היא הייתה זקנה, הם הבליטו את הנס שקרה. הם העצימו את הנס שקרה שהיא חזרה להיות צעירה בסוף. אם כל החיים היא הייתה צעירה, אז איזה נס קרה לשרה? אבל מה קרה לשרה? מי פילל ומי מילל? אני כבנים שרה. למה זה כזה נס? בגלל שכל כך הרבה שנים הייתה לה בליה, היא הייתה זקנה, ואז פתאום בגיל 90 הכל מתהפך והיא נהיה צעירה. כולם אמרו, תראו איזה נס קרה לשרה. אומר רש"י, אצל שרה כולם שווים לטובה. גם הימים שהיא הייתה צעירה, גם הימים שהיא הייתה זקנה, הכל הלך באותו כיוון, הכל העצים בסופו של דבר את הטוב שלה. כל השנים שהיא הייתה נראית לא טוב, היא באמת הייתה נראית לא טוב, הייתה נראית זקנה. אבל ברגע שהיא התהפכה והפכה לטוב, אז השנים האלה שהיא הייתה זקנה, זה מה שהעצים את הנס שקרה לה. אז מה יצא מזה? שלמעשה אצל שרה הכל הוביל כל הזמן לטוב. היו את השנים של הטוב הישר, והיו את השנים של החושך, שבסופו של דבר החושך העצים את הטוב. החושך הוא זה שהבליט את הנס שקרה לה. אז אומר רש"י, כולם שווים לטובה. יש שתי דרכים להפיק טוב. יש טוב ישר, ימים שהכל הולך לך, ויש ימים שהכל לא הולך לך. אבל אם תדע לנצל את זה לטוב, אז אלה יהיו הימים שיעצימו אותך. אז נמצא שכל החיים היה טוב. כל החיים, איך אתה אמרת? הדרך היא גם חשובה, הניסיון הוא גם חשוב. אז בדיוק, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. נמצא שהכישלון הוא חלק מהעלייה. אומר הרבי, וזה מה שהמדרש אומר לגבי אברהם אבינו. שאומרים על אברהם אבינו שהוא בא עם כל ימיו. איזה בא עם כל ימיו? 48 שנים הוא עבוד עבודה זרה. נכון, אבל אם הוא לא היה עובד עבודה זרה קודם, לא היה לו כזה דרייב אחר כך. אז מה נמצא? שהוא כל חייו התקדם. חלק מהחיים הוא התקדם בצורה ישרה, חלק מהחיים הוא התקדם בצורה עקומה, אבל הוא כל הזמן התקדם. כל הזמן הכיוון היה בסופו של דבר שהוביל אותו, הכל שווים לטובה, הוביל אותו בסופו של דבר אל הטוב המושלם. מה שהתורה רוצה ללמד אותך על שרה, שאנחנו צריכים לדעת שהדברים תלויים בנו. גם הרגעים הכי קשים יכולים להביא לטוב. איך? אם אנחנו ניקח אותם לשם. אם אנחנו נחליט, היה אתמול ערב קשה, עשיתי טעות קשה, עשיתי זה, אני עכשיו יישב למשל בענייני עבודת השם. אדם טעה טעות נורא, עשה איזשהו חטא נורא. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, אני עכשיו הולך להראות ליצר הרע מה זה. אתמול הוא ניצח אותי, היום אני אנצח אותו. אני הולך לנצל את הרגע הזה כדי לקבל החלטה טובה שעד היום לא יעשתי לקבל אותה. שיעור בבית כנסת, עד היום לא חשבתי שאני מסוגל לעשות את זה, אבל בגלל הנפילה הזאת, אני הולך ומקבל על עצמי את ההחלטה הטובה הזאת. אז מה יצא? אז הרגע של אתמול היה ירידה או עלייה? בסופו של דבר זה היה עלייה. אומר רש"י, יש לאדם את האפשרות שכל חייו יהיו שווים לטובה. איך? הרי הרבה רגעים בחיים שלנו הם עבודים, זה לא בבחירה שלנו. יש לנו אבל את האפשרות איך להגיב. אחרי שהדברים קרו, אם אני מחליט שכל נפילה תהיה מנוע של צמיחה, אז הכל שווים לטובה. אז אפילו השנים של הבליה, בסוף הם הופכים להיות, הם עוזרים לעדנה. הם מעצימים את העדנה, כי רק בזכותם אנחנו מבינים עד כמה שהעדנה היא גדולה, עד כמה שהעדנה היא חשובה. נקרא מובא מספר 4, איך שרבי עקיבא זה החיים שלו. אומרים לו, פישלת, אתה רוצה להיות רבי עקיבא? תראה איזה טעות עשית, פסעת מת מצווה, איזה בור, איזה עם הארץ. ואתה צריך להגיד, וואו, אז אולי אני באמת מתאים להיות בור, אני מתאים להיות עם הארץ. אומר רבי עקיבא, להפך, עשיתי טעות, אז יש לי עכשיו את הדרייב כדי להצליח. יש לי עכשיו את הדרייב כדי לתקן. מסכת צמחות ד' י' ת', אמר רבי עקיבא, כך הייתה תחילת השמישי לפני חכמים. הוא לא הסתיר את זה, הוא סיפר. איך התחלתי? עם פדיחה. ככה התחלתי, עם פשלה נורא. ככה התחלתי ללמוד. השכמתי ומצאתי הרוג אחד והייתי מטפל בו עד שעברתי שלושה תחומי שבת והבאתי למקום קבורה, וכשבאתי ושיערתי דברים לפני חכמים אמרו לי, על כל פסיעה שהיית פוסע מעלים עליך, כאילו היית שופך דמים. וכשהיו אומרים דבר זה לפני רבי עקיבא היה אומר, זו הייתה תחילת זכותי. הפדיחה הזאת, איך מספרים את הסיפור הידוע על אותו מיליארדר בארצות הברית שהלך חתם איזושהי עסקה גדולה ובאים לחתום את העסקה, באו הצלמים, באו עיתונאים לראות את העסקה נקית ב-100 מיליארד דולר, באים לחתום את העסקה, אומר, אני מצטער, אני לא יודע לחתום. אמרו לו, אתה לא יודע לחתום, אז איך הפכת להיות כזה מיליארדר? אומר, אם הייתי יודע לחתום, עוד הייתי היום שמש בית כנסת. מה הסיפור? אומר, אני הגיע, הייתי בחור בן 17, עזבתי את הישיבה, חיפשתי עבודה, הייתי מודע בבית כנסת שמחפשים שמש. הלכתי, הצעתי את המועמדות שלי, דווקא מצאתי חן בעיני הגבאי, באו כולם לחתום איתי את החוזה, ואז התברר שאני לא יודע קרוא וכתוב, אני לא יודע לחתום. אמרו לו, לא, 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 מי שלא יודע לחתום, לא ראו להיות שמש בית כנסת, זרקו אותי. לא הייתה לי ברירה, הלכתי לשוק למכור עגבניות. הצלחתי, קניתי את הדוכן, אחר כך קניתי את החברה, אחר כך קניתי את הכל. ברוך השם, תראו לאן הגעתי. אם הייתי יודע לחתום, עוד הייתי היום בבית הכנסת. אומר רבי עקיבא, הפדיחה הזאת, זה מה שהפך אותי להיות רבי עקיבא. זה מה שהפך אותי לכל כך גדול. אומר הרבי, זה הפשט שכל ימיה של שרה היו טובים. לא טוב ישר, טוב מפותל. טוב שבסוף, כמו שכולם פה אמרו, הטוב שבסוף הפך להיות טוב. למה הוא הפך להיות טוב? כי בלי כל הקשיים קודם, מי היה רואה שבסוף נהיה טוב? דווקא כל הקשיים האלה, הם אלה שהפכו את הטוב לבעל משמעות, לבעל הערכה. אומר הרבי ליקוטי שיחות ה' 100 ובשולי הגיליון, המדרש מקדים כשם שהם תמימים כך שנותם תמימים. כלומר, למרות שהחיים נמצאים תחת שינויים של זמן, המילה שנה היא מלשון שינוי. אנחנו כל הזמן משתנים לטובה וגם לרעה, מזדקנים והגוף משתנה. בא המדרש ואומר לך, השינויים הם תמימים. השינויים הם פועלים את התמימות. השינויים עצמם הם חלק מהתמימות, שכן דווקא השינויים בגוף מדגישים בהמשך הזמן את עצם הנשמה שלמעלה משינוי. אמנם שרה הרבה שנים הייתה לה בליה, אבל אחר כך כשהיא חזרה להיות צעירה, נמצא שהבליה הדגישה את הנס שהיה לה. הבליה הבליטה את הנס שהיה לה. אז מה יצא? שכל חיי היו שווים לטובה. כל חיי בסופו של דבר הובילו אל הטוב המושלם. ועל דרך זה בנוגע לבתיצחק שרה, כי בצדיקים החטאים הם בשביל העלייה שאחרי זה, ולכן השינויים עצמם תמימים. אני אסיים בנקודה יפה, כבירה. לא הרבה אנשים יכולים לכתוב את המכתב שאני אקרא עכשיו. רק הרבי עם אהבת ישראל והאופטימיות האדירה שלו. הוא לוקח את הרעיון הזה שעכשיו דיברנו. מה הפירוש שכל החיים הם עלייה? מה הפירוש שאם אדם יש לו בחירה להפוך את השפל הכי גדול לעלייה גדולה? הרבי מקבל מכתב מבן אדם. וזה יכול לקרות. בן אדם כותב לרבי, תשמע, אני חוזר בתשובה. כשילדתי את הילדים שלי, לא שמרנו טהרת המשפחה. עכשיו הילדים נולדו. מה נעשה? זה מעוות שלא יכול לתקון. איך אני יכול לתקן דבר כזה? הילדים יצאו מרשותים, כבר נולדו. אני יכול לתקן דברים שקשורים אליי. דברים שקשורים לאנשים אחרים, איך אני יכול לתקן אותם? שאלה איומה. בן אדם צריך להסתובב עם תחושה כל כך קשה, שהוא עשה עוול והוא לא יכול לתקן אותו. מה אפשר לענות לאדם כזה? אפשר לענות לו משהו? אפשר לענות לו שום דבר. תראו מה הרבי כותב. אגרות קודש הרבי מלובביץ' חלק י"ז עמוד ר' נ"ו. אומר הרבי, תשמע, אתמול היית חלש באותו עניין? קח את העצב שיש לך על החולשה ותנצל אותו עכשיו כדי לפרסם את מצוות טהרת המשפחה. לך עכשיו תדבר עם השכנים, דבר עם הידדים על הסגולה של העניין הזה. למה אתה הולך ומתאמץ כל כך והשכנים שלך לא עושים את זה? בגלל שאתמול היית חלש. זאת אומרת שהחיסרון של אתמול הוא המניע, הוא הזרז להזדרזות של היום. אז אתמול לא החלשת כלום. ככה אתה מתקן את האתמול. אם אתה מנצל את החולשה של אתמול לתוספת של היום, אז החולשה של אתמול היא לא חולשה. זה הלך לך. הלך לך עובר דרך הרבה ירידות, אבל כל הזמן אתה מתקדם, כל הזמן הירידות מובילות אותך כדי לעשות יותר טוב. כדי לתקן את העבר, אומר הרבי, יש לסייע לאלו העושים בזה מה שאפשר, ובכלל להשתדל שרעיון טהרת המשפחה יחדור בחוגים רחבים יותר. וכידוע, הכוח זה תיקון ותשובה, שלא זה בלבד שמבטל העונש חס ושלום, אלא מוסיף הצלחה. אם אתה לוקח את הכשל של אתמול, את החיסרון של אתמול, והופך אותו לזרז, למנוע, לעלייה, אז אף פעם לא נחלשת. אז להפך, זה מה שיצר את ההצלחה. זה מה שהפך אותך לכל כך גדול. ואפילו בעניין כזה, כמו חולשה כזאת גדולה, אם אדם לוקח את הזדונות של אתמול והופך אותם היום לזכויות, אז הזדונות עצמם נחשבים זכויות. הזדונות עצמם נחשבים כאלו שמוסיפים לו. אז אני מסכם את מה שאמרתי. המסר הגדול אצל שרה אמנו, ששרה לא באמת החיים שלה היו טובים ישר. היא ידעה להפוך את החיים שלה לטובים, היא ידעה להפוך כל רגע לרגע של עלייה, לרגע של תיקון, אז נמצא שהיא רק התקדמה, היא רק הלכה קדימה תמיד. ואני אסיים בדבר הכי יפה מכל, ראיתי פירוש כל כך יפה, אני לא יודע מה הפירוש, מה המקור שלו לצערי, אבל אפשר להגיד אותו בשם מי שאמר אותו. בתקוף כבתחף, אמרנו שרשי אומר, המדרש אומר ששרה הייתה בתקוף כמו בתחף. אז אומרים דבר כזה. מזמור קוף בתהילים, איזה מזמור זה? מזמור לתודה, מזמור הכי שמח בתהילים, מזמור שומרים על הנס. מזמור חף בתהילים, איזה מזמור זה? המזמור למצח יענך, שאומרים חלילה על צרה. שרה כל ימיה אמרה מזמור חף. מניסיון לניסיון, עוד שנה שאין ילדים ועוד שנה שאין ילדים, רק מזמור חף. ואז פתאום נולד יצחק, והיא ראתה איך שכל הניסיונות הובילו אותה רק להיות יותר גדולה ויותר גדולה, אז באותו צער שהיא קודם אמרה מזמור חף, עכשיו היא התחילה להגיד מזמור קוף. פתאום היא הבינה שכל החיים שלה הובילו אותה אל הקוף, כל החיים שלה הובילו אותה להיות כל כך גדולה, איך? בזכות כל הניסיונות של קודם. אם לא היו את הקשיים של קודם, מה עושה אותה לשרה אמנו? רק כל כך הרבה פעמים מזמור חף, הם אלו שהופכים את המזמור קוף לכל כך מתבקש וגדול, אז בת קוף כבת חף, היא אמרה את מזמור קוף בתהילים, באותה שמחה, כנגד העצב שהיה לה קודם, על מזמור חף, שנזכה כולנו שקדוש ברוך הוא ייתן טוב הנראה והנגלה, אבל אם חס וחלילה יש איזה עיכובים, צריכים לזכור שבסוף זה יהפוך להיות, עוד נאמר אותך השם כי ענפת בי.
ה השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.